זה שלימודנו הערב, וזו גם ברכה בתפילת 18. כלומר, בין 18 ברכות שתקנו חז"ל, ישנה ברכה המכוונת כנגד המינים. המינים, מי הם? מבחינה היסטורית, המינים הם יהודים. היהודים שדרכם נפרדה מדרכה של היהדות במאה הראשונה לספירה הנוצרית, הם היו נוצרים. העדה הנוצרית הראשונה בדור השני או השלישי של הנצרות, אותה עדה נפרדה מן היהדות. ומאז החלה היסטוריה מקבילה להיסטוריה שלנו. היסטוריה מרירה, משום שישנה יריבות בין היהדות לבין הנצרות, כשאלה טוענים אנו ישראל ואלה טוענים אנו ישראל. כן? וכאן, על מנת שהדברים יהיו ברורים, נצטרך קודם כל ללמוד קצת נצרות. כן? הנצרות אמורה להיות נושא ידוע, אבל כפי שהתבוננתי, במערכת החינוך במדינת ישראל לא מרבים לדבר על הנצרות. זאת אומרת שהישראלי המצוי, שלא בטובתו ולא באשמתו, בדרך כלל איננו יודע מהו התוכן של הדת הנוצרית, מה הנצרות טוענת, מה המהות שלה. והסיבה לתשטוש הזה כנראה נעוצה במשהו תת מודע, והוא שכנראה לא נוח למערכת החינוך הישראלית ובכלל לכל מערכת התרבות כולה ללמד את האמת על הנצרות, משום שאם בישראל דעתה של הנצרות תהיה ידועה, הדבר הזה ייצור קונפליקט כל כך עמוק בין הנפש הישראלית לבין התרבות המערבית שהנצרות מהווה את הלוז שלה, שיהיה סימן שאלה עמוק על כל ערכיה של התרבות הישראלית. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אם באמת ידע תיכוניסט ישראלי במה מאמין האמריקאי המצוי, יהיה לו בעיה להזדהות עם העולם האמריקאי. ואת זה לא רוצים. רוצים להמשיך לחשוב שדיזנגוף זו שלוחה של ניו יורק. לכן, מתוך איזה מין צניעות, לא מזכירים מה בדיוק הנצרות אומרת. ולכן, אצטרך ללמד כאן בינתיים, בשלב הראשון של הלימוד שלנו הערב, ללמד דברים פשוטים וידועים לכל מי שקצת למד נצרות ואינם ידועים בציבור. הטענה הראשונה של הנצרות היא: עזב השם את עם ישראל. כלומר, במילים יותר פשוטות, עם ישראל כבר לא קיים. וזה לא הגזמה, זה בסיס התיאולוגיה הנוצרית. עם ישראל החל לפי השיטה שלהם עם אברהם וסיים את ההיסטוריה שלו עם ישו. מכאן ואילך כבר אין עם ישראל. כלומר, עם ישראל הוא דמות מכובדת של התנ"ך, דמות אדירה שמעוררת התפעלות ורגש דתי עמוק, והדמות הזאת הייתה מציאות היסטורית בתור העם היהודי, עם ישראל הקדמון, והעם הזה הפסיק להתקיים עם הופעתו של ישו. אז מי הם היהודים, כלומר אני ואתם? זה הצאצאים הביולוגיים של העם הזה. כלומר, מה שמכונה בתיאולוגיה הנוצרית ישראל שבבשר ודם. ישראל שבבשר, זאת אומרת, יש המשך ביולוגי, אבל אין לו שום קשר של זהות פנימית עם אותו עם ישראל שבמקרא. הוא נעלם מן ההיסטוריה. אז אז איפה בכל זאת קיימת הזהות היהודית? הטענה של הכנסייה לכל פלגותיה עד עצם היום הזה, שהעולם הנוצרי הוא ישראל. ולכן יש להם ביטוי בכנסייה, ורוס ישראל, בלטינית פירושו, אנו ישראל, עם קדושך. כך הם אומרים בתפילה המכונה מיסה, כן? אחד מהקטעים המרכזיים של המיסה, זה הביטוי, אנו ישראל, עם קדושך. לכן, נוצרי יכול לקרוא את ספר תהילים ולהתפעל מאוד מהפסוק, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, ולחשוב שזה מדבר על הכנסייה הנוצרית, כשהיהודים טועים לחשוב שזה מדבר עליהם. בסדר? כי היהודים, זאת הנחת יסוד של התיאולוגיה הנוצרית, הם עיקשים. עיקשים. יש איזו עיקשות כזאת שגורמת ליהודים לא לפתוח את אוזניהם לאמת הנוצרית. זאת אומרת, מין עיקשות כזאת, לא רוצים לראות מה שהתנ"ך אומר. כן, כשפה אנחנו ניגשים פה לפרשנות של התנ"ך, התנ"ך מתפרש על ידי הכנסייה בתור ספר נוצרי. זאת אומרת, חמישה חומשי תורה, יהושע שופטים, שמואל מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תריעשר, תהילים, משלי, הכל, זה בעצם ספרים נוצריים, שאומנם נכתבו על ידי בני ישראל במהלך הדורות, ונכתבו על ידי נביאים מישראל, אבל בני ישראל והנביאים בכללם לא הבינו מה הם אומרים. כלומר, ישעיהו אמר דברים מסוימים, וזה בכלל לא משנה למה ישעיהו בעצמו התכוון, כלומר, הוא לא ידע בעצם למה הוא מתכוון כשהוא אומר את מה שהוא אומר. כי כל הנבואות על עבד השם וכדומה נאמרו על ישוע הנוצרי, ורק היהודים הם מספיק עיקשים כדי לא להבין את זה. כל הדברים האלה זה לא נצרות מאוחרת, זה נצרות שורשית, בכל הטקסטים המחייבים את המאמין הנוצרי. דוגמה מאוד מעניינת לדבר, ישנה קריאה של התורה הנקראת אליגוריה. זאת אומרת, התורה היא משל. למשל, יש פסוק, והחזיר לא תאכלו. מה פירוש הפסוק הזה? והחזיר לא תאכלו. הנוצרים אומרים שהיהודים טיפשים, שהרי הם חושבים שבגלל הפסוק הזה אסור לאכול חזיר. והלא, ברור שאין הכוונה של הכתוב לאסור אכילת חזיר, אלא רק שלא ללכלך את הנפש במידות רעות כמו שהחזיר מתלכלך באשפה. אבל בשר החזיר אין בו כל איסור, רק היהודים מספיק מגושמים כדי לחשוב שהפסוק מתכוון לומר שאסור לאכול חזיר. בכלל התורים בהבנת הפסוק, משה, יהושע, שמואל וכל הבנים עד עצם היום הזה אינם מבינים על מה הפסוק מדבר, ולכן בא ישו הנוצרי לגלות את הכוונה האמיתית שמסתרת בפסוקים האלה. זאת ההנחה הראשונה של הנצרות, שאם כלומר הבסיס שלה עזב השם את עם ישראל בגלל שעם ישראל איננו ראוי יותר להיות אותו עם ישראל, ובחר בכנסייה כשהפירוש האמיתי של הכתובים נתון אצל הנוצרי. זאת נקודה ראשונה ובסיסית. הנקודה השנייה, פשוט אני בינתיים רק מלמד נצרות, יקום פה נוצרי ויגיד שאני לא אומר את מה שהוא מאמין בו, אני רוצה לראות. אין פה נוצרי? הטענה השנייה של הנצרות היא שישו הנוצרי מנצרת הוא האלוה, בורא שמיים וארץ. לכם אומרים. אז כל פעם שאני אומר את זה בפני ציבור של ישראלים, צברים, אומרים, מה פתאום, אתה מדבר שטויות. הנוצרים לא מאמינים בזה. הם מאמינים או שהוא בן אלוהים, או משיח, או נביא, כל ההגדרות האלה. אבל שהוא האלוה, מה פתאום? והדבר הזה נובע מאיזושהי אי-הבנה של הניסוחים של התיאולוגיה הנוצרית. כי באבנגיליון ובכל הספרים של אבות הכנסייה, אכן נאמר כך, נאמר שישו הוא נביא, שהוא משיח, שהוא בן אלוהים. אבל הם מוסיפים, הבן של אלוהים הוא בעצמו האב. הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. זה אותו אחד. כל זה אמונת השילוש. במובן הזה הנצרות היא עבודה זרה למהדרין, כיוון שהיא אומרת על אדם שהוא האל. והדבר הזה נכון כמעט ללא יוצא מן הכלל אצל כל הנוצרים כולם. כלומר, זה נאמר, מה שאני אומר הוא אמת, כלומר הוא האמונה של הקתולים, הפרוטסטנטים והאורתודוקסים. אז מי לא? יש קצת כתות שוליות בעולם הנוצרי שמפקפקים בדבר. וגם פה יש מדרגות בדבר. יש כאלה שעל כל פנים מפנים אליו תפילות. יש כאלה שאומרים, הגוף שלו לא אלוהים, אבל הנפש שלו כן. וכדומה. יש אומרים שרוח הקודש הוא לא אלוה, אבל מריה כן. כלומר, יש כל מיני וריאציות. אבל באופן בסיסי, כן? 95% של העולם הנוצרי, מתייחס אל ישו כאל האלוה בכבודו ובעצמו, לא פחות מזה. כן. איך הוא מת? אם הוא אלוהים, למה שהוא לא יוכל למות? אתה יהודי, כן? אז אתה, זה סטייה לכיוון היהדות, מה שאתה שואל עכשיו. כן? אבל בנצרות יש מילה אחת כדי לפתור את כל הקושיות האלה, מילת קסם, זה מסתורין. זה מסתורין, תכף, מה, ביהדות אין דבר כזה. מי אמר שביהדות יש דבר כזה? מי אמר? שיצביע. אתה אמרת? אתה אמרת? איפה ראית ביהדות מסתורין? יש סתרי תורה, אבל אין מסתורים. כלומר, סתרי תורה הכוונה רבדים עמוקים יותר של התורה. אבל הם מעולם לא באים לסתור את השכל. לא תמצא בסתרי תורה דבר אחד שבא להגיד שאחד שווה שלוש. אין דבר כזה. בבקשה? מה ההבדל בין זה לבין ההנחה שישראל הם חלק אלוה ממעל?
ממש.
ממש. אינני מצליח להבין את המילים שאמרת. מה זה חלק אלוה ממעל? אם מישהו חושב שעם ישראל זה חתיכת אלוהות, אז הוא עובד עבודה זרה. הביטוי חלק אלוה ממעל לקוח מספר יוב. כן? וכתוב שם, ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. מה פירוש המילה חלק בהקשר הזה? כלומר זה תקבולת קיאסטית, כן? בניתוח הטקסט המקראי. אז אומרים ככה, חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים. אז חלק זה כמו נחלה, כן? כי אין לו חלק ונחלה איתכם. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אם כן חלק, פירושו נחלתו. זאת אומרת, מה היא נחלתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו? איפה הקדוש ברוך הוא מרגיש בבית שהוא מבקר פה? אצל עם ישראל, זה חלקו, זה הכוונה. מתוכה? מי אמר שזה הוא? בסדר, לא נתרחב עכשיו על הדברים האלה. עכשיו, אבל אתה צודק שהניסוחים האלה היו אחד מהיסודות למיתוס הנוצרי, ואנחנו נחזור על זה. עכשיו, הייתי רוצה פה להוסיף, אם כן, הנקודה השנייה של הנצרות היא האלילות הזאת, הייחוס של אלוהות לאדם, והדבר השלישי הוא המושג של גאולה בנצרות. למה הנצרות מתכוונת כשהיא מדברת על גאולה? גאולה לפי השיטה הנוצרית זה גאולת הנשמה. זאת אומרת, פה אני צריך לעשות קצת קיצורים, מאז חטא האדם הראשון, האדם חוטא. כלומר, כל אדם על פני כדור הארץ נולד עם אשמה. הוא נולד אשם בחטא האדם הראשון. ולכן, ישנה עוינות בסיסית בין האלוהים לבין האדם, ולכן, כל בני האדם יש להם חלק לגיהינם. כן? אלא אם כן, יש איזשהו נס שמציל את האדם מן האבדון. אבל הנחת היסוד היא שהאדם, בגלל היותו חוטא במהותו, לא בגלל מעשיו, חייב אבדון לעולמי עולמים, אלא אם כן נעשה איזשהו נס, איזשהו טריק מגי שמציל אותו מזה. והטריק קיים, וזה מי שמאמין שסבלו של ישו על הצלב גואל את נפשו מגהינם, יש לו סיכוי להינצל ולזכות לשערי גן עדן. כלומר, הנשמה איננה באופן טבעי שייכת לעליונים, כי יד רבה שייכת לאבדון. אבל יש מישהו שעשה את העבודה במקום האדם, האלוה בעצמו, היה מוכן לסבול את סבלו של האדם, ומי שמאמין בדבר הזה יכול גם להיגאל מן הגהינם ולזכות לחיי נצח. ומי שלא, אז לא. בין שיהיה צדיק, בין שיהיה רשע. למשל, אדם יכול להיות צדיק במעשיו, ישר ותמים, אבל אם אין הוא מאמין במיתוס הזה, אז הוא נוחל גהינם לעולמי עולמים. זהו מושג הגאולה בנצרות, שהוא שונה באופן מהותי ממושג הגאולה בישראל. אני אגיד, אני אסביר מה הכוונה. לפי תורת ישראל אין צורך לגאול את הנפש או את הנשמה, אין צורך, בגלל שמלכתחילה הנשמה היא בת מלך, מלכתחילה האדם שייך לעליונים. רק אם הוא מקלקל ומתאמץ הרבה, הוא יכול להפסיד את חלקו. הנה, יש ביטוי במשנה, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. נו, למה יש פחות כאלה שאין להם? הם השתדלו מאוד, אז אין להם. אבל מלכתחילה יש. אז בשביל מה צריך גאולה לפי תורת ישראל? הגאולה היא פוליטית, להשתחרר מעול הגויים. לשם זה בא המשיח. אמר ישו לרבנים, אתם רוצים להשתחרר מעולה של רומא, ואני באתי לגאול את הנשמות. כן? הנה הבדלה תהומית. כן, מה רצית?
זה הנצרות, בעצם, בגיעה מישראל שגרם לסביבתו של
גשם,
בפני גאולה
במושא. זאת אומרת, לפי הנצרות, עם ישראל סיבב את הגאולה, מגלגלים זכות על ידי חייו. כלומר, עם ישראל צריך להיענש על צליבתו של ישו, אבל הצליבה הזאת היא זו שהצילה את העולם כולו. כן. כן, מה אתה אומר? אני רוצה לספר רק שנייה סיפור. היה איזה כומר פרו-ישראלי, יש כמרים פרו-ישראלים, זה מאוד מבלבל את הישראלים, כי חושבים שמה זה כומר פרו-ישראלי, אז הוא אוהב אותנו. צריך להבין מה המשמעות של האהבה הזאת. ממלחמת המפרץ, זו מלחמה שהייתה בזמני, אז היה כתב ישראלי בא לראיין את הכומר הפרו-ישראלי עם מבטא צרפתי כזה, כומר דומיניקני, ואז הוא שואל אותו, תגיד, מה אתה, האב פלוני, מה אתה אומר על זה שהפלסטינאים עולים על הגגות כשיש סקדים שנופלים? אז אמר הכומר, זה מאוד חבל שהערבים, ותמיד יש להם טון כזה, מלא אהבה, אינם מבינים את התפקיד שיש לעם ישראל בגאולה. וכמובן, הכתב הישראלי אומר, נוצרי הזה מגוש אמונים, כן? אבל זה פשוט, זה חוסר דיוק. הכומר לא אמר, מי צריך פה להיגאל? התפקיד של עם ישראל בגאולה זה להביא את ישו בחזרה כדי לגאול את שאר העולם ושישראל יעבדו. זה הכוונה. כן? אבל צריך פשוט קצת היכרות עם התיאולוגיה הנוצרית כדי להבין שזה מה שהוא אומר. כן, מה רוצה לומר?
זאת אומרת, כשאתו ישו שרוצה להגיד, והם רוצה להגיד את הרבן הנשיא, מה זה שהוא
מאמין שכאילו,
מאמין שכאילו
בגאול בעבר של עצמו, אז זה כאילו אפילו שזה כזאת במה בצורה לבין הילד. נאמר ככה, יש ביטוי של פאולוס. פאולוס הוא המייסד האמיתי של הנצרות, הוא אמר, המעשים אינם מושיעים. מה שמושיע זה האמונה. עכשיו, זה לא שחוטא גדול לא יכול לקבל את עונשו, אבל יש לו סיכוי גם לקבל חנינה. המושג החנינה אצלם הוא מאוד חשוב. זה הפך המושג היהודי של הזכות. אצלנו יש ביטוי, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו חייו. אין דבר כזה הקדוש ברוך הוא ותרן. האדם יש לו איזשהו חוזה מוסרי בינו לבין הבורא. אם זכית על פי מעשיך, אתה מקבל כך וכך. לא זכית, אתה מקבל כך וכך. זאת אומרת, יש איזשהו ביטחון שקיימת איזושהי נוסחה מוסרית של צדק המסדירה את היחסים בין הבורא לבין האדם. בנצרות, מכיוון שמניחים שמלכתחילה האדם נברא בחטא, ממילא אין כל זכות יכולה לעזור לו. לכן צריך להימצא צינור אחר כדי לגאול את האדם. צינור האמונה, וגם זה לא בטוח, כיוון שזה קפריזה אלוהית. זה דווקא איות כזאת. למה אלוהים נתן חנינה לזה ולא נתן לזה? ככה. בסדר? זה המושג של החנינה הנוצרית. אכן כך. כן. כן. לפי הנצרות, הגאולה זה התכלית, אבל שאלה מה זה גאולה אצלנו? גאולת הנשמה. אצלנו המטרה היא גאולת העולם הזה.
זה התכלית שלנו, או גאולה?
התכלית של עם ישראל כעם, כן. כן, לכן אמרתי, התכלית של עם ישראל כעם, זה גאולה, כן.
אם כל העניין הוא זרק הכוונה ולמה,
למה יש כמובן? למה יש מה? פה אתה שואל פה שאלה רצינית. מדוע בכלל, לפי הנצרות, יש כמרים? למה יש נזירות? למה יש חיי פרישות? למה בכלל יש מוסר נוצרי? הרי יש מוסר נוצרי. הרבה מאוד נוצרים חיים חיים מוסריים, וזה הרבה פעמים הסיבה שלהם גם, זה הסיבה לדבקותם בנצרות. כי הם רואים בנצרות את שורש המוסר. התשובה היא כזאת. לפי הנצרות, המוסר מחייב את האדם. כי זה דבר טוב, כי זה דבר ראוי. כי האדם האמיתי פורש מהשפלות של העולם הזה. אבל לא בזה תלויה דבקותו באלוה. כלומר, זה כאילו שני תחומים. מעשה שקרה בדור הראשון לנוצרים, כשפאולוס הכריז שהמצוות בטלות. כן, כך כתוב באבנגליון של מתי, שישו גאל אותנו מקללת התורה. ככה ביטוי, ביטוי יפה, נכון? קללת התורה. התורה זה כללה. למה? כי זה מחייב את האדם. עכשיו אתה מבין, למה זה כללה? כי הם אומרים ככה, אם האדם, אם הקשר של האדם עם אלוהים תלוי בקיום המצוות, הרי זה ברור שהאדם ייקשר, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז החטא הוא בלתי נמנע. אם כן, המצווה זה כללה. עד כאן דברי קודשם. בסדר? עכשיו, על סמך זה, אמר פאולוס, עכשיו כבר לא צריך מצוות, בישו. אז התחילה קהילה קטנה, באנטיוכיה, נדמה לי, של נוצרים, התחילה לחיות חיי שחיתות ומתירנות. אז פאולוס כתב להם מכתב, עם דברי מוסר. אמר להם, מה? ככה אתם מתנהגים? ענו לו, אבל אתה, רבי, אתה אמרת שהכל מותר כיוון שהמצוות בטלות. אז הוא כתב להם מכתב שני, והוא אומר, אמת, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. זאת אומרת, אתם תמשיכו להתנהג לפי החיוב של המוסר, אבל לא בתור מצווה. כי אם זה מצווה, זה קובע את הקשר שלכם עם אלוהים, וזה בלתי אפשרי. אבל צריך להתנהג ככה, כי כך זה מוסרי. מובן? לכן יש מוסר נוצרי עמוק, אין מה לומר. אבל באופן בסיסי, לא ההתנהגות המוסרית היא הקובעת את הקשר אל האלוה. זה ביטוי מפורסם, המעשים אינם מושיעים. זה כתוב באבנגליון, אין מה לעשות. כלומר, מי נוצרי שלא מאמין בזה, זה סימן שהוא כבר מתייהד, ואז יוציאו אותו מהכנסייה. בסדר? כן.
כל הקטע הזה שם.
כן, כן, ברור, ברור. כלומר, יש ייאוש מן העולם הזה בכלל. וכאן אנחנו נוגעים בנקודה מאוד בעייתית בנצרות, וזה המעמד של העולם הזה בכלל. ישו אמר, מלכותי אינה בעולם הזה. כן, הרי התכלית של האדם זה מלכות שמיים. מלכות שמיים זה בשמיים. שאלו את ישו שאלה חרדית, האם צריך לשלם מיסים לקיסר, מס הכנסה? צריך לשלם או לא? אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. במילים אחרות, מה ששייך לקיסר איננו שייך לאלוהים. הוא לא מתעניין בזה. זה פוליטיקה. זה חברה, זה משפט. מה שאין כן משה רבנו, שאומר כי המשפט לאלוהים הוא. כלומר, מערכת הצדק החברתי זה מהיעדים המרכזיים של תורת משה. ולכן יש פה, שאמר, תהום. הנושא הפוליטי איננו מעניין את הנוצרי כי הוא התייאש ממנו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בוויכוח המפורסם בברצלונה בזמן הרמב"ן. הרמב"ן הוכרח להשתתף בוויכוח פומבי נגד יהודי מומר בשם פריי פאול לפני המלך יעקב השני מארגון. ואז הוויכוח היה, הביאו למשל כמה ראיות, הנוצרים הביאו ראיות שהמשיח כבר בא. ואז הרמב"ן ענה מה שענה. אחת מטענותיו של הרמב"ן הייתה, נדמה לי שכתוב בישעיהו שכשיבוא המשיח לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והלא, מאז שהחלה הנצרות יש יותר מלחמות בעולם ממה שהיה לפני כן, ולא עוד, אלא שכמה יקשה לך המלך ולאביריך אם לא ילמדו עוד מלחמה. אז הנוצרים אמרו שזה סתם דמגוגיה, צריך להפסיק את הדיון להיום. אחר כך הרמב"ן ברח. כן, המלך אמר לו, כדאי לך לצאת מפה מהר, נתן לו קצת כסף, יצא לארץ ישראל. ובזכות זה זכינו לפירוש הרמב"ן על התורה. כן? היה כדאי אולי. כן? אבל לנוצרים זה לא מפריע, כי באמת הוא אומר, כל הדברים האלה הם אלגוריות, ואין צורך באמת, העולם הזה הוא מלא מלחמות, וזאת הסיבה שצריך באמת להתנזר מן העולם ולחיות חיי פרישות. כן. אז אם כן, התזה הבסיסית של הנצרות. אז אני חוזר פה על שלושת היסודות שבעצם כדאי לדעת אותן, שלפי הנצרות עם ישראל כבר לא קיים, נעזב מאת השם. דבר שני, שהם אומרים שהאלוה עשה את עצמו אדם, ואותו אדם הוא אלוה. דבר שלישי, שהמושג של גאולה שייך לנשמה. ולא, אין תכלית לפוליטיקה המציאותית. זה שלוש נקודות שכדאי שתהיינה מפורסמות. אפשר לשאול את הנוצרים עליהן, והם מודים בכך. כלומר, הם אינם מתביישים לומר שזה אכן אמונתם. עכשיו, פה נשאלת השאלה. כיצד דבר כזה נולד? וכאן זאת שאלה שכיהודים צריכה להעסיק אותנו. כלומר, איך ייתכן שמיתוס כזה, מטופש כל כך, יבוא, ועוד בשם היהדות, כן, כי הוא נסמך על כתבי הקודש שלנו, זה לא איזו עבודה זרה חיצונית ליהדות. זה משהו שטוען שהוא ההמשך האמיתי של דברי נביאי ישראל. איך דבר כזה הצליח להשתלט על החלק היותר מפותח של התרבות האנושית, עד כדי כך שיש היום מיליארד נוצרים שמאמינים מאמונה שלמה בכל מה שאני תיארתי עכשיו? זה לא שאלה פשוטה, כי אנחנו מוכרחים להתבונן בשאלות האלה, בגלל שהתורה ציפתה עלינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. יש חובה להתבונן במה שנעשה תחת השמש, בהיסטוריה המתנהלת לעינינו. יד השם פועלת את זאת. כן, גם הרמב״ם וגם רב יהודה הלוי מביאים בהקשר הזה של הצלחתה של הנצרות פסוק מישעיהו הנביא. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי. כלומר, ריבונו של עולם מעוניין לתת לנצרות הצלחה במשך תקופה ארוכה על מנת לקדם אינטרסים מסוימים שיש לו. למשל, אומר הרמב״ם, אחד האינטרסים שיש לקדוש ברוך הוא רוצה להרגיל את אוזנם של העמים לעצם המושג המשיחי. הוא רוצה שהתנ״ך יהיה מצוי בספריות של העמים. זה מעניין אותו, את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את זה. למה הוא רוצה את זה? כדי ש... כשסוף סוף יבוא משיח צדקנו וידבר מה שידבר, שהעמים בכלל יבינו על מה הוא מדבר, שהמושגים האלה לא יהיו זרים לגמרי לאומות השקועות באלילות. זה הפוך, אבל הפוך מהם זה דומה להם. כלומר, ההפוך הוא תמיד דומה. כלומר, אם אני יודע מה זה שחור, אז אני יכול להבין מה זה לבן. אבל ירוק זה לא ההפך מלבן. נכון, אבל סתירה זה סימן שזה שייך זה לזה. זאת אומרת, זה מה שפעם שאלו את הרמב״ם. האם מותר לדבר בענייני דת עם נוצרים ומוסלמים? הרמב״ם ענה, עם מוסלמים לא, עם נוצרים כן. למה עם מוסלמים לא? כי הנחת היסוד של המוסלמים זה שהתנ"ך הוא מזויף, לכן אין על מה לדבר, כי אין אמינות לדו-שיח, לעומת הנצרות שלפחות מקבלת את התנ"ך שלנו כאמיתי, אלא שנותנת לאותו תנ"ך פירוש אחר. אומר הרמב״ם, אז כדאי לדבר איתם, ככה נחזיר אותם בתשובה. כן? הרמב״ם לא העלה על דעתו שייתכן שהיהודי יושפע מהנצרות, כי הרמב״ם היה אדם בריא מדי כדי לחשוב דברים כאלה. כן? הוא לא ידע אולי שיש היום יהודים לא בריאים. כן? אבל זה היה מושכל ראשון של הרמב״ם, מסכנים הנוצרים, בואו נחזיר אותם בתשובה. כן? הוא חי בארץ מוסלמית, להזכיר. כן. עכשיו יש להבין, כן, איך צמח המיתוס הזה ומה המשמעות שלו, מאיפה זה בא. צריך להבין קודם כל שהנצרות נולדה אמנם אצל יהודים, אבל אצל יהודים בעלי השכלה הלניסטית רומית, ולכן צורת החשיבה של אותם יהודים, קל וחומר גם של הגויים שהצטרפו אליהם, הייתה צורת חשיבה אלילית מיתולוגית. ולכן אפשר לומר, אותם המילים כשנאמרות מפיו של יהודי שיודע מה זה יהדות, כשאותם המילים עוברות לאוזניים ולפה של עובד עבודה זרה, אותם המילים מקבלים משמעות אחרת. למשל, דוגמה פשוטה, האם יש לאלוהים, לפי היהדות, האם יש לקדוש ברוך הוא בן? מה אתם אומרים? בני בכורי ישראל? כתוב, לא? בנים אתם לשם. עכשיו, כשהיהודים אומרים, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, יש אפילו שיר, יהודי הוא בן של מלך. כשיהודי אומר את זה, האם לרגע אחד הוא מתכוון למה שהנוצרי מתכוון כשהוא אומר את זה? לא, כי יש לו ראש יהודי. יש לו ראש יהודי. אז לכן, בימי בית שני, לקראת סוף ימי בית שני, אנחנו היינו מתהלכים בגאווה גדולה בעולם ההליניסטי, ואמרנו לכל העולם, אתם יודעים, יש בן לאלוהים, וזה אנחנו. ולא הבנו על איזה אוזניים נפלו הדברים האלה. אוזניים מיתולוגיות. כשעובד עבודה זרה שומע דבר כזה, הוא מיד מתרגם את זה במושגים של עבודה זרה. וכן כל התורה כולה. כשאותה תורה נקראת על ידי נוצרי, זה משהו אחר. זה אותם הפסוקים, אבל זה משהו אחר. זה ההבדל בין אמן בעברית או בלטינית. כן? צריך אוזן עדינה כדי להרגיש. לא, זה לא, זה כל כך, לא כל כך עדין. כן? כשיהודי עונה אמן לקדיש, זה קצת שונה מהאמן שבכנסייה. אמן. נכון? משהו כזה. זה, מי שלא מרגיש את זה, יש בעיה. כן, מה אתה אומר?
אמרו שהנוצרים לומדים את זה בצורה אליגורית, כל הנושא של...
גם, המצוות הם לומדים בצורה אליגורית, כן.
אני בחורי ישראל זה נשמע, אני לא יודע, אני חושב,
זה נשמע, הם אומרים, בני בחורי ישראל זה ישו. משה, כשהוא אמר את המילים האלה, יכול להיות שהוא חשב על העם היהודי, הוא לא ידע שהכוונה באמת לישו. אתה מבין? זה מפורש. כלומר, אנחנו רואים פה, וכבר בראשיתה של הנצרות, העתקה של מושגים שחיים בקרב האומה הישראלית, והפיכתם, התגבשותם מסביב לאיזושהי אישיות בשבשר ודם. כן? האומה הישראלית זה לא בשר ודם, זה נשמת האומה. כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר, בני בכורי ישראל, על מי הוא מדבר? על נשמת ישראל. נשמע כי ישראל הופכת להיות איזה מין גוש בשר בצורה של תינוק שמחליפים לו את החיתולים במחשבה המיתולוגית. בסדר? כן. לא, לא תרצח ולא תגנוב ומקבלים, כי זה מוסר אוניברסלי.
ומה עם החמש דמות ראשונות?
גם מקבלים. מה הבעיה? יש דברים שבטלו, הם אומרים גם בטל. התורה בטלה, זה הביטוי שלהם. יש דברים שבטלו, היו קיימים לשעתם, ובטלו.
מקבלים
את זה כערב מדע? כן, מדע. עכשיו, אני רוצה פה להתייחס למקור של המיתוס האומר שאלוהים נהרג. שזה דבר שלתינוק יהודי בגן קשה לתפוס. בצדק, כן? מה אתה אומר?
הוא מתעורר,
הוא קם לתחייה, לשמיים, כל מיני בלגנים. אז יש לו קבר ואין שם אף אחד. יש כל מיני דברים. כן. עכשיו, האם זה אמיתי או לא? כלומר, מסביב לאיזו אמת נהרג באלף, השקר הזה? פשוט מאוד. נסתלקה שכינה. מכירים את המושג הזה? סילוק השכינה. מאז שחרב בית המקדש ומאז שפסקו הנביאים, באמת נסתלקה שכינה מן העולם. ואז הרגשת נוכחות הבורא התמעטה. בימי קדם, כיוון ששכינה הייתה שורה בעולם, אז בני אדם הרגישו באופן ישיר שבורא העולם נמצא בקרבם, ודברו החי נמצא בפי נביאיו. משעה שהשכינה הסתלקה, אז הרגישו שהעולם התרוקן. כתוצאה מזה נבנו דתות ופילוסופיה, על מנת למלא את החלל. החלל בשני המובנים של המילה. ובעצם איך עובד עבודה זרה מתרגם בשפה שלו סילוק שכינה? פשוט מתרגם, אלוהים מת. זו הצורה שבה עובד אלילים מתרגם את זה. עכשיו, למה באמת נסתלקה שכינה? זה קשור בגלותם של ישראל, נכון? כל זמן שישראל בגלות, שכינה מסתלקת. נתרגם את זה במונחים אליליים, זה אשמת היהודים. מסקנה, הם הרגו אותו. פשוט מאוד. עכשיו, היחידים שלא יודעים על מה מדובר, זה היהודים עצמם. אתם יודעים למה? בגלל שכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. אז כל העולם כולו מרוקן משכינה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. אז היהודים אינם יודעים שהשכינה בגלות. הם מרגישים מצוין בגלותיו. ואז באים הגויים ונוקמים את נקמתם מישראל ועושים לנו צרות רבות. או? מה אתה אומר? אז זה הבסיס לדבר הזה. וכל זה באמת מוסבר על רקע החולשה המדינית שבה עם ישראל היה נתון בזמן הופעתה של הנצרות. הרי כשהופיעו הנוצרים הראשונים, עם ישראל היה בתקופה של השפעה דתית גדולה מאוד על העולם, יחד עם השפלה מדינית גדולה. ידוע לנו שערב הופעתה של הנצרות, היו בכל העמים של האימפריה הרומית גויים ששמרו חלק מן המצוות. שמרו שבת, היו אוכלים אפילו כשר, ורבים היו גם מתגיירים. אבל רבים גם לא יכלו לעבור את המחסום של ברית המילה, ולכן נשארו גויים יראי שמיים. היו הרבה כאלה, מכונים במדרשים שלנו בשם יראי השם. יש מדרשים מדברים על יראי השם בין הגויים, כן, הגויים שהיו באים ושומעים את הדרשות של הרבנים בבית המדרש, אבל גויים ערלים. וביניהם רבים היו גם שומרי שבת. ויחד עם ההשפעה הגדולה מאוד של היהדות באותם הימים, מדינת יהודה הייתה פרובינקיה רומית, תחת שלטון של איזה נציב רומי שהכתיב את הכל. זאת אומרת, היה פער גדול מאוד בין ההשפעה הרוחנית לבין המעמד המדיני של היהדות. ולכן קשה היה לעולם המתורבת להזדהות עם עם מושפל. בא פאולוס, מציע לגויים יהדות בזול. אפשר להיות יהודי בלי ברית מילה. אפשר להיות יהודי בלי להתגייר. ובעצם אין עם יהודי יותר. והדבר הזה פתר את הבעיה של הרבה מאוד בני אדם שרצו לאמץ את תורת ישראל, אבל לא רצו את העם היהודי. או לא רצו להתחייב כלפי הביקורת החיה של העם היהודי. עכשיו, כיצד בכל זאת אפשר לעקור מהנפש של בני אדם את הקשר הישיר עם עם ישראל? יש פתרון, ליצור מיתוס. זאת אומרת, לקחת דמות של יהודי אחד ולהפוך אותו למושא של עבודת האלוהים. לוקחים תינוק יהודי אחד וכולם מכאן ואילך משתחווים לו. ברגע שמשתחווים לו, כבר אין צורך להשתחוות לעם ישראל. וזה היה מאוד נוח, כיוון שעם ישראל באותם הימים היה מושפל. אבל יש צורך, אם כן, להוסיף פה עוד נקודה. כדאי מאוד שהיהודי הזה יהיה הרוג. כי אם הוא יהיה חי, אם יצטרכו להאמין ביהודי חי, אז אולי היהודי הזה גם יפתח את הפה. אז יותר טוב יהודי מת, כי לפחות הוא לא אומר, לא אמרתי את זה. כן? הוא פחות שותק. וכאן אנחנו נתגשים בעובדה מעניינת מבחינת ההגדרות של ההלכה. שלושת העבירות החמורות ביותר לפי ההלכה הם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ושלושתם מתרכזים במיתוס הנוצרי. שפיכות דמים, בגלל שהם אומרים ששפיכת דמו של אותו יהודי זה מה שמחפר. אם הוא לא היה נהרג, שום דבר לא היה עובד. וזה בעצם בא מרב אשכנזי אמר שהנוצרים טוענים שהם אומרים שהאלוה עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבלו של האדם. אבל זאת, באמת זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים שהאלוה עשה את עצמו יהודי, ושהריגתו של היהודי הזה זה מה שמחפר על העולם. כלומר, יש איזושהי קריאה תת מודעת לשואה. כלומר, זה הגרעין הבסיסי של השואה אחרי 2000 שנה. אם להרוג יהודי זה מתקן את העולם, אז למה לא להרוג את כל היהודים? ככה הם אומרים, שדווקא על ידי סבלו, ככה מתכפר חטא אדם הראשון, וכל מי שמאמין בזה נגאל. ככה הם אומרים. זה לא אני אומר, זה הם אומרים. הם אומרים שהם אומרים. עכשיו, תשאל אותם. עכשיו, אם כן, פה יש שפיכות דמים כיסוד של האמונה. יש גם גילוי עריות. כי הם אומרים שהוא בן של אישה נשואה, אבל הוא לא נולד מבעלה. נכון? אנחנו אומרים. בן של אישה נשואה, אמנם בתולה, אבל נשואה. נשואה ולא מבעלה. איך קוראים לזה בעברית של ההלכה? גילוי עריות. ממזר. ממזר, לא סתם, מאבא אלוהי מאוד. כן? והגילוי עריות אלוהי. ודבר שלישי שיש כאן זה עבודה זרה. כן? שהרי, מה? שלומר על אדם שהוא אלוה, אין לך עבודה זרה גדולה מזו. כן, פה שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. ברגע שמנתקים את האמונה בתורת משה מן העם החי הנושא אותה, זה הופך להיות שלושת העבירות האלה. מעשה שמדגים את הדבר הזה, מעשה באימו של הרב קוק, שהייתה באונייה בדרך לארץ ישראל. שאלה אותה נזירה אורתודוקסית, מדוע את נוסעת לפלסטינה? כי כלל גדול זה תמיד תמוע מה הולך יהודי לחפש בארץ יהודה. זה דבר שצריך להסביר. כן? כן? מה הולך גולני לחפש בגולן? כן? זה מוזר. על כל פנים, כיוון שהאימא של הרב קוק הייתה יהודיה, איך אני יודע, שהרב קוק היה יהודי, אז יזיינת כדרכה בשאלה. כן? יהודי שואלים אותו שאלה, עונה את בשאלה אחרת.
ואז היא שאלה את הנוצריה, ואת, מדוע את בא? היא אמרה, הקבר של אדוננו נמצא שם. כן? הקבר של אלוהים. אז היא אמרה, אני, האלוהים שלי חי שם. זה כל ההבדל. כלומר, האם מדובר על מציאות חיה או על איזשהו מיתוס? וכאן, הילדי אומר, הייתי רוצה להגיע לנקודה שהיא אפילו קצת אקטואלית. מה שמכונה המילניום, שנת 2000. כן? זה הזדמנות תיירותית של כמוה. מה יהיה אם האפיפיור יבטל את הביקור שלו או יבטל? כן? אנשים נכנסים ללחץ. כן? ואז צריך לרצות את אלה ואת אלה, ומתגאים וכל. אבל מה מסתתר מאחורי כל הדבר הזה? כמובן שמצידה של הכנסייה הכוונות אינן כוונות קשרות כלל וכלל. ברור שיש פה כוונה אפילו פוליטית עוינת לפעול לבינאום ירושלים ועוד כמה דברים כאלה. אבל בסופו של דבר מה מסתתר כאן מבחינת ההשגחה העליונה? לראשונה מזה 2000 שנה באים הנוצרים במיליוניהם לארץ. אמנם הם כבר עשו את זה לפני 1000 שנה בתקופה הצלבנית, אבל עם הבדל אחד. בתקופה שבה באו מיליוני נוצרים לארץ בתקופה הצלבנית, עם ישראל היה למטה מן האפר. להגיד שהיינו מתחת לאפס זה עוד מעלה, אם אנחנו נסתכל על מה היה עם ישראל אז. מה שאין כן היום, הם באים במיליוניהם לארץ בזמן שעם ישראל שולט בה. שולט טוב, שולט לא טוב, אבל שולט. זאת אומרת, בעל כורחם של הנוצרים הם נפגשים עם המקור היהודי של אמונתם, עם עם ישראל החי, שהם הפכו אותו לביטוס על הצלב. אבל לראשונה הם יכולים לראות אלטרנטיבה. אפשר לגלות לנוצרים את הדבר הזה. במשך 2000 שנה אתם האמנתם בעם ישראל, רק לא ידעתם את זה. עשיתם ממנו איזושהי קריקטורה מצחיקה שהשתחוויתם לה. קריקטורה אכזרית. אבל עכשיו עם ישראל קם לתחייה. אז זאת הזדמנות בשבילכם לעזוב את המיתוס הנוצרי, וסוף סוף להפנות את הרגש הדתי שלכם כלפי מה שאתם מאמינים בו באמת, בלי לדעת. כלומר, אותה טענה שיש לנצרות כלפינו, שאנחנו לא ידענו את הפירוש האמיתי של התנ"ך, אפשר להפוך כלפי הנצרות ולומר, אתם שכחתם מה המשמעות האמיתית של האמונה שלכם. האמונה הנוצרית בעצם היא אמונה מזויפת, קריקטורית, בעם ישראל. הנה, אנחנו עכשיו מספקים לכם, לקראת המילניום, עם ישראל חי, אמיתי, אז תאמינו בו במקום להאמין בה. בציור הזה אני מניח שביטוי התבטאות כזאת רוב הנוצרים לא יקבלו אותה, אבל זה חשוב שמבחינתה של היהדות תהיה הבת עמדה עקרונית כזאת, שנדע מה הנצרות אומרת ומה אנחנו מצפים ממנה להיות. כי קל לומר שלא אכפת לנו מהנוצרים, שילכו לעזאזל וזהו, אבל אי אפשר לשכוח שזה רובה דאלמה, שזה החלק היותר חשוב היום של האנושות, מי שקובע את אופי התרבות על פני כל כדור הארץ. לכן מוכרח להיות שיהיה לנו איזשהו תוכן, איזושהי עמדה רשמית שבה אנחנו נבוא כלפי הנוצרים ונאמר להם, הנה זה מה שאנחנו מצפים מכם להיות, להיות תלמידים טובים של עם ישראל. ייתכן שביום מן הימים זה יקרה. היה גוי אחד שהבין את זה וכתב ספר בשם הכנסייה בתור התפוצה של עם ישראל. הנוצרי הזה ששמו היה באמת שם מיוחד, וסל, כן? וסל זה כלומר אביר שמשועבד לאביר אחר. אז הוא הציע בתור נוצרי לכנסייה לוותר, רק לעשות רפורמה קטנה, להפסיק להאמין בישו, בברית החדשה, בעזיבתו של עם ישראל ובשילוש. כן, רק בזה, ואז להפוך את הכנסייה לנציגים, לשלוחות של עם ישראל באנושות. לא יודע אם זה אפשרי, אם הדבר הזה בר הגשמה בשנים הקרובות. אבל אפשר לאמץ עמדה כזאת באופן עקרוני. יש לנו סבלנות, זה יכול לקחת עוד 1,000 שנה, אז מה? במילניום הבא ניפגש, בשנת 3,000, יהיה לנו מה לדבר. ואי אפשר להתעלם מן האחריות שיש להם ישראל בנושא הזה. זה מאוד נוח לומר, מדינת ישראל, תשמע, יש לה מספיק בעיות משלה, יש בעיות שאפילו כל היהודים לא שומרים מצוות, ויש יהודים פושעים, ויש אלימות במשפחה. בואו נפתור את הבעיות האלה קודם, והרפורמים במועצות הדתיות. קל לומר את זה. אם אנחנו מחליטים לעבוד עם מה שמכונה בצבא שלנו, ראש קטן. כלומר, צריך להבין שזה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה, אחרי 2,000 שנה, זה לא כדי לפתוח מועצות דתיות. זה אמנם חשוב, לא נגד זה, אבל יש כנראה לריבונו של עולם תוכנית יותר כוללת, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה התוצאה של ואשך לגוי גדול, ואין גוי גדול ללא מדינה, אז אם באמת שרנו להיות בעלי אותה המדינה ואותה הארץ, זה כנראה כדי לקיים את הייעוד הזה כלפי האנושות. מי לא רוצה לשמוע על הדברים האלה? שני סוגי יהודים, החילונים והדתיים. החילונים, בגלל שהם אומרים, תשמע, אני באתי לכאן אך ורק כדי לחיות בשקט, תעזוב אותי בשקט, אני רוצה לראות כבלים. זה מה שמעניין אותי. והשני אומר, מה אתה מדבר שטויות? הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי שנאכל גרעינים בדרך לבית הכנסת, וכדי לקרוא את שבת בשבתו בתוך הסידור. כן? כלומר, זה הסיבה. כן? אבל לא בשביל משהו אחר. כן? אבל ריבונו של עולם יש לו כנראה איזושהי שיטה אחרת. ריבונו של עולם הוא מעוניין בתיקון עולם מלכות שדי. לכן ודאי שהנצרות במובן הזה מעניינת אותנו. מה?
זאת אומרת,
כשהיינו בדלת אבות
של הרב, אז היה לנו
מה
לעשות את הדבר הזה?
בוודאי. כן, אני אגיד לך אפילו דבר מעניין בהקשר הזה. יש מושג בתרבות המערבית באירופה, אומרים, יש מושג של המסורת היהודית נוצרית. וגם שמעת את המושג הזה. מה כשהוגה דעות במערב אומר המסורת היהודית נוצרית, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לנצרות. כלומר, הרבה זמן לא עלה בנפשם, בתודעתם של הוגי דעות רציניים במערב, שיש ליהדות משהו לומר שהוא שונה ממה שיש לנצרות לומר. תמיד הסתכלו על היהדות בתור המבוא הקדום לנצרות. אבל כל מה שיש באמת לומר זה הנצרות כבר אמרה. ועד כדי כך שהיה אפילו הוגה דעות בצרפת, שבעברית קוראים לו סרטר ובצרפתית סרטר, שאמר, כתב קצת בשנות ה-50, כתב ספר קטן, הגיגים בדבר השאלה היהודית. זה ספר נגד האנטישמיות. כן? מה טוען שם הסרטר? הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, האנטישמים הם אנשים רעים. הם לא צודקים. למה הם רעים? כי הם חושבים שהיהודי שונה מכולם. אבל זה לא נכון. לא רק שהיהודי הוא לא שונה, הוא אפילו לא קיים, אין יהודים. זה המצאה של האנטישמי. כן? זאת הייתה הצורה שלא להילחם באנטישמיות. זאת אומרת, אתה לוקח כל אדם על פני כדור הארץ, מקיף אותו ב-15 אנטישמים, הוא יהפוך להיות יהודי. כלומר, אין קיום עצמי ליהודי. ככה סברו לפני 50 שנה. עדיין. מתי העמדה הזאת השתנתה? מאז מלחמת ששת הימים. כלומר, באופן מפתיע, בעולם כולו, מאז מלחמת ששת הימים, בני אדם, הוגי דעות, מכל הסוגים, מתחילים לשאול את עצמם מה יש ליהדות לומר. עובדה. והדבר הזה, אי אפשר לנתק אותו מן ההצלחה הפוליטית של עם ישראל בהקשר הזה. לכן, יש גם לראות בניסיון של הקהילה הבינלאומית לנשל את עם ישראל מהישגי מלחמת ששת הימים, כוונה תיאולוגית נסתרת. תת מודעת. כוונה להיפטר מן הבעיה שעם ישראל מהווה היום. כי מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל זה מאורע תנכי באמצע המאה ה-20. זה דבר בלתי נסבל. התנך זה שייך לעת העתיקה. עכשיו, פתאום, באמצע המאה ה-20 מופיע מאורע תנכי. הדבר הזה יש לו שתי השלכות אפשריות. זאת אומרת, א', שייתכן שאיך שהתנך רואה את ההיסטוריה זה האופן הנכון, כי אולי התנך זה אמת. שתיים, יותר גרוע, זה אומר שייתכן שהאופן שבו היהודים קוראים את התנך זה האופן הנכון לקרוא אותו. דבר שמבהיל מאוד את המחשבה של העולם כולו, ולכן מזה כבר 50 שנה מדינת ישראל תופסת 20% מהתקשורת. המסקנה שלי היא שמדינת ישראל כוללת 20% מהאוכלוסייה העולמית, או שהשטח של מדינת ישראל זה 20% מהיבשות. כן? לא, כנראה המסקנה בגלל קשת. תביא בן אדם, מישהו מן המאדים שינתח את התקשורת, ועל פי זה יבנה מפה של העולם. הוא בוודאי יצייר את מדינת ישראל לפחות בתור שליש של העולם. כי אם לא, אז איך כל כך מדברים על זה? לא? אבל היום יש איזה מין ניסיון להחליק את הדבר. זאת אומרת, לעשות כאילו שכל הסכסוך המזרח תיכוני זה איזשהו סכסוך שכנים. מישהו שפך את הזבל שלו מעבר לגדר של השכן, אז אומרים, אז רבים מי יחזיר את הזבל, ואז אפשר לעשות איזה פשרה והכל יהיה בסדר. כאילו שעל זה מדובר, בעוד שמדובר פה על מאבק איתנים בין במקרה היהדות, הנצרות והאסלאם על ההגמוניה, על הרוח של האנושות. על זה בעצם רבים. אפשר להגיד שבאופן מקרי לחלוטין המדינה שעליה מדובר היא מדינה המאוכלסת באופן מקרי ביהודים, ובאופן מקרי ביותר המדינה הזאת חופפת את הטריטוריה של ארץ ישראל התנכית, אבל זה מקרי. ובאופן מקרי אלה שמעורבים בסכסוך הם הנציגים של הנצרות והאסלאם, אבל זה מקרי. הכל זה רק סכסוך שכנים, ותן להם כמה שטחים וקצת אוטונומיה, יהיה בסדר, אני אומר לך. כן? כאילו שעל זה מדובר. עכשיו, הייתי רוצה פה להזכיר נקודה נוספת. יש נוצרים טובים. שאלה מה זה אומר? כי הרבה פעמים ניתן לומר, תראה, זה נכון שהייתה אינקוויזיציה, וזה נכון שהייתה שואה, וזה נכון שהיה מסעי הצלב, אבל לא כל הנוצרים הם כאלה. זה סתם, כל מה שאתה מדבר, הרדיפות ועלילות הדם, כל זה נוצרים רעים. אבל יש נוצרים טובים. הנוצרים הטובים הם לא כאלה. הנוצרים הטובים הם אוהבים יהודים, ואפילו הצילו יהודים בשואה, ויש אפילו אחווה יהודית נוצרית, ועוד הרבה דברים כאלה. כן, דיבורים נחמדים על כמה שזה טוב להיות ביחד מאמינים. כן? וכאן אני חושב שיש נקודת מידע חמורה מאוד. הנוצרי הטוב, האוהב יהודים, נושא בעל כורחו את הזרע של השואה. לא בגלל שהוא שונא יהודים, הוא באמת לא אנטישמי. באמת לא אנטישמי. הוא אוהב יהודים והוא מוכן להציל יהודים בזמן השואה. ואפילו למסור את נפשו. אבל המשכת המיתוס הנוצרי דרכו, דרך אמונתו, לאורך הדורות, זאת סתירת לחי בסיסית לקיום היהודי. כי אם הכנסייה זה ישראל, אז מה אנחנו? כן. האם זה נכון או לא? טוב, אני אחזור על שתי השאלות. שאלה ראשונה, היום יש הרבה אתאיזם בעולם הנוצרי. שהרבה כבר לא הולכים לכנסייה ולא כלום. בסדר. שאלה שנייה, אתה מצטט בשם הרב אשכנזי, שהוויכוח בין הנצרות ליהדות הוא הוויכוח בין יוסף ליהודה, במידת מה. האם אני מסכים לזה? זאת שאלתך, נכון? האם זאת שאלתך, כן או לא? פחות או יותר. טוב. לגבי שאלתך הראשונה, על האתאיזם. האתאיזם זה אתאיזם נוצרי. מה זה יהודי חילוני? יהודי חילוני זה יהודי שלא הולך לבית הכנסת. ומה זה אתאיסט אירופאי? זה גוי שלא הולך לכנסייה. ברור? זאת אומרת, יש תמיד נקודת ייחוס לאתאיזם. אתה חילוני של מי? כמו שפעם אמר שמאלני אירופאי לרב אשכנזי שציטטת אותו, אמר לו, תשמע, אני לא, כבוד הרב, אני בכלל לא מאמין בכל השטויות של הכנסייה, זה בכלל לא מדבר אליי, אבל תגיד לי, למה הרגתם אותו? בסופו של דבר זה נמצא בעומק הנפש. אז זה אתאיזם נוצרי, כשבעצם שורשו של האתאיזם הזה בנצרות עצמה. כי ברגע שאתה אומר שאפשר להרוג את אלוהים, אז אתה אומר שאין אלוהים. זה בעצם מה שמסתתר מאחורי הדברים. זה ניסיון אלגנטי להיפטר ממנו. עכשיו, לגבי שאלתך השנייה, האם אני מסכים למה שאמרת ש...
לא, האם הגישה הזאת שזה, שהנוצרות,
כן?
שרצה לתת איזשהו אור לכל האומות, זה הגישה של יוסף.
נו.
מול הגישה של, של יהודה. והמית הנוצרי מבוסס על אבא של ישוע הוא בן יוסף,
נו.
ומי שהלשין
נו,
נו. אז זאת אומרת שיש פה איזשהו מחלוקת, יש פה איזשהו גישה של יוסף בתור הנוצרי.
אתה שואל בעצם מהו המקור ביהדות לעיוות הנוצרי המייחסת ישוע ליוסף, כן? זה מה שאתה שואל. פשוט יש במסורת היהודית מה שנקרא משיח בן יוסף, יש גם משיח בן דוד. ולא במקרה הנוצרים בתחילת הברית החדשה מייחסים את ישו לדוד המלך דרך אביו יוסף. כן? יש איזה מין מטרה כזאת להחליף את משיח בן דוד במשיח בן יוסף. איזה מין מטרה כזאת. כי יוסף היה כזה אוניברסלי וטוב, כן? מתלבש כמצרי ופונה אל האומות, ויהודה צר עליו. כן? וההכרעה של התורה היא לטובת יהודה נגד יוסף, אילו הנוצרות רצתה להפוך את הגלגל. אבל יש הבדל אחד גדול, יוסף הוא המשיח של עם ישראל כלפי האומות. כן? מה שאין, כלומר, יוסף נשאר עברי, גם בשעה שהוא פועל כמצרי, הוא נשאר עברי בנפש שלו. כן? כמו שכתוב בפרשה, בפרשת השבוע, וישימו לו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים ממו לבדם. כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כן? זה ההבדל הבסיסי. כלומר, אם אתה אומר, יש מרכז שמשפיע על הפריפריה, כל זמן שהמרכז קיים, השפעתו על הפריפריה היא השפעה בטוחה. אם אתה נוטל את המרכז לטובת הפריפריה בלבד, אתה כבר, אין לך כבר קריטריון להשפעה הנכונה. זאת אומרת שבמקום שהפיתוי של יוסף היה להיות מצרי, אבל הוא לא נהיה מצרי. יוסף היה במצרים, לא נהיה מצרי. מה שאין כן, הנצרות זה מין יוסף כזה שהופך להיות רומאי ושונא ישראל ואויב של האומה. כן, מה אתה אומר?
אבל אני יודע כמה זה קשור, אבל אם הרב מתייחס לתנועה רפורמית ברמה היסטורית, אני יכול לתת לי משהו רציני כמו שאתה...
זה שאלה אחרת לגמרי. מה זה התנועה הרפורמית? זה נושא אחר לגמרי. צריך לזכור את זה, שעיקר נקודת המחלוקת עם הנצרות איננה על המצוות או לא מצוות. כי בראשיתה של הנצרות, הנוצרים הראשונים קיימו מצוות, וחלקם התנגדו לביטול המצוות. זה לא מה שהוציא אותם מכלל ישראל. היו נוצרים שהיו מקריבים קורבנות בבית המקדש, כל זמן שבית המקדש היה קיים. הם היו מתפללים בבית הכנסת, עד שנתקנה ברכת המינים. זאת אומרת, מה שהוציא את הנוצרים מכלל ישראל, זה ביטול הסולידריות הלאומית. כשהם החליטו שעם ישראל כבר לא מעניין אותם כעם. ולכן שיתקו פעולה עם השלטון הרומי נגדנו. זה ראשית הפירוט. זה לא קשור לרפורמי. מה אתה אומר?
זה לא ארוך מדי. מה הפעלה שעושים לבין ישראל לבין
הפסוק? לא, זה ארוך מדי. יאללה, זהו.